שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכין שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי למאזינות והי למאזינים.
שמאזינות ומאזינים.
לתרבות יום א'.
שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר בימי ראשון נספר לכם על הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
והפעם אמת דיברת, משום שחדל סיכומי שנה.
נכון.
ופנינו אל העתיד. לא לגמרי...
אל ההווה, אל ההווה הקורא.
אז זהו, זה לא לגמרי עתיד והווה, משום שאנחנו מערכים כאן היום את ענקי הוידאו, לא הם לילך וולך ויונתן אנגלנדר, מגישי הפודקאסט החדש, שעוסק בימי התהילה של ספריות הוידאו, והסרטים שעליהם לפחות הדור שלנו גדל עליו, נכון? איקס בועחה וואי כזה?
כן, לילך היא גם קולגה שלנו וגם סופרת, שכתבה את הטיטניק טובעת והבופה פתוח, ויונתן אנגלנדר גם הוא קולגה שלנו ועורך את תחום הקולנוע והטלוויזיה פה בעיתון, וביחד הם באמת הפודקאסט הזה, אז הם יהיו כאן.
כן, חוץ מזה נדבר על פארגו, שני פרקים.
שני פרקים, יש לנו פער להשלים.
זה כן, ריק כן. כיף, ריק כיף.
ריק כיף, פעמיים כיף.
כן, פעמיים כי כיף. ונסיים עם סיבוב מהיר, לא בדיוק, כאילו נרחיב על סולטברן, הסרט החדש של אמרלד פנל, כך למדתי שיש לומר, ונדבר על עוד קצת...
איזמרגד שומר בשבילך.
ועוד כמה פרפראות שכדאי או לא כדאי לראות, אבל בואי נתחיל.
שאפשר לראות, יאללה, בוא נתחיל.
Marty! You've got to come back with me!
Where?
Back to the future!
לפני שלושה שבועות בערך הצטרף אלינו אח קטן למשפחת הפודקאסטים של הארץ. לאח הזה קוראים ענקי הוידאו, פודקאסט חדש על קולנוע, על סרטים מספריות וידאו, ברוח נוסטלגית, אבל לא רק, משום שיש שם גם אנשים שסולדים וחושדים בנוסטלגיה. מי שמגישים אותו הם לילך וולך ויונתן אנגלנדר, עמיתינו כאן מן הקומה למעלה, ואנחנו מערכים אותם כאן עכשיו אצלנו. היי, לילך,
היי, מזל טוב.
שלום, תודה רבה.
זה הצגה טובה, פי אלף מכל מה שחשבנו שאנחנו יכולים לעשות.
סליחה, מדובר בפודקאסט מעולה, ובמיוחד למי שאוהב קולנוע, ובמיוחד למי שכזה מוצא את עצמו חוזר לכותרים מפעם. תספרו קצת כאילו מאיפה, מה, מי, איך, כמה?
היא טבעה. בעיקר כי אנחנו יושבים אחד ליד השני בדסק.
באופן ספייס.
כן, באופן ספייס. זו הסיבה העיקרית.
בהתעקשות.
המשנית היא, זה בטח התחיל בעצם מכתבה שביקשתי מלילך לעשות על טיטניק. אני חושב שהיה 25 שנה לטיטניק.
לטביעה של הספינה.
גם וגם.
והיא כתבה משהו על עצמה.
בטח.
היא יודעת לדבר רק על עצמה.
תנו לי הזדמנות, אני אדבר רגע על עצמי.
טוב, לך יש יחסים ארוכים עם הטיטניק.
זה נכון, זה נכון. אבל אני אגב אגיד שכל הסיפור הזה נעלם לחלוטין ממודעותי, כשהתבקשתי לכתוב. אף אחד לא חשב על זה. באמת. אף לא אדם אחד. הטקסט כאמור עסק גם במה היה הסרט אז, ומי היינו אנחנו או אני אז, ואיך הם שנינו שורדים. ככה ככה אגב, ואז אתך שיחה על זה.
צמחה הבנה שמה שמעניין אותנו זה לא רק לחזור לסרט, אלא לחזור לעצמנו כשראינו את הסרט בפעם הראשונה בווידאו, בדיווידי, ושהמתח בין שני הדברים האלה, זה מה שמעניין.
נדמה לי שזה גם איזה רעיון שאתה הולך איתו איזה זמן, כי גם פרויקט חזרה לסרטי דיסני היה יוזמה שלך לפני כמה חודשים, זאת אומרת, מה שמעניין אותך זה המפגש בין הצופה ובין עצמו של אז, כשזה כאילו איזה רעיון שהולך איתך.
כן. אנחנו חושבים תמיד על תרבות כדבר שמתפתח, אבל גם אנחנו כאנשים זה דבר שמתפתח. אז מה שהיה נראה לי מזוויע לפני כך וכך שנים, היום זה נראה לי נפלא, או להפך.
שזה משונה, כי יש לך מונולוג מאוד יפה בפרק השני, שהוא על אני והחבר, בינתיים יצאו שני פרקים, נכון? הראשון הוא על בחזרה לעתיד, של רוברט זמקיס, השני הוא על אני והחבר של רוב ריינר.
אני חושבת שאלו שני הסרטים שהם הסרטים החביבים על מחצית, זאת אומרת, כל אחד חביב על מחצית מהאוכלוסייה.
לדעתי הם טרילוגיה עם הנציחה הקסומה.
בדרך, כן, פרק בדרך.
ואתה מדבר שם מאוד יפה ומאוד הזדהיתי עם זה על איזשהו אנטי לנוסטלגיה או חשד בנוסטלגיה. זאת אומרת שיש לך יחסים מורכבים עם הדבר הזה.
יש לנו התאהבות בנוסטלגיה,
כן.
כאילו בתרבות שלנו. אני חשדן כלפי זה כי זה הרי תמיד דבר שמומצא. ולא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל אולי גם העבר שאנחנו מדברים עליו, שלנו, הוא קצת מומצא.
אני חיה בתחושת שווא, שיש לי גישה ללילך בכל הגילאים. ואז אני יכולה לחבר את הפלאג ולדעת איך הרגשתי, מה ראיתי, האם זה זיכרונות מושתלים? מי יודע, כנראה שכן. אבל אני מרגישה שזה מאוד חי בי, ולכן אני לא חושדת בזה.
אז לפי מה בחרתם את הסרטים שאתם תדברו עליהם?
זה כאילו יהיה רק וידאו, זאת אומרת רק דברים שיכולנו לקחת בוידאו?
אני חושב שנגיע גם לדיווידי, ואולי גם אפילו דברים לפני. עשינו רשימה סופר ארוכה.
עצומה.
עצומה של כל הסרטים שאהבנו. ואז כשעשינו הצלבה בין הרשימות שלנו...
רבנו חודשים.
ואז יצא איזשהו איזון. אני חושב שהדבר הכי מעניין זה לחזור לסרטים שבחיים לא היה עולה בדעתנו לנתח.
למשל?
ביג ליבובסקי, לדוגמה, שראיתי באמת הרבה מאוד פעמים, אבל זה סרט שאתה רואה אותו, צוחק, נהנה, הולך הביתה. ואתה אף פעם לא יושב לחשוב, רגע, מי אלה הדמויות האלה? מה באמת הקשר ביניהם? מה הסרט הזה מנסה להגיד לי? והיום, כאילו, צפים המון המון דברים שונים. לילה חרסה לי את הסרט.
בטח.
בסדר, אתה
כמו את החיים.
אתה הרסת לי את אני והחבר'ה. זה סרט על מוות, אוקיי.
אבל באיזה אופן את הורסת ליונתן סרטים?
אין לדעת, באופן שבו אני הורסת לכל דבר אחר, אני לא בטוחה על מה מדברים.
לא, אני אעשה ספוילר, אני אעשה ספוילר. אני, זה סרט שאני מאוד אוהב, אני חושב שרוב הגברים אוהבים, רוב האבות אוהבים, ואז כשדיברנו על זה הפעם הראשונה, לילך אומרת לי, כן, אבל כאילו תחשוב על אנשים שנייה בסרט. אין נשים, ואנשים שיש שם הם בעצם מתפקדות כווגינות. כאילו, לא חושבת לזה אף פעם.
אפילו פיגורטיבית.
אבל אני חושבת שנגיד בהרבה מאוד סרטים כאלה, זה משהו שקורה. אף אחד מהסרטים האלה לא עובר בוחן בחדל.
אז במקרה הזה ספציפית אפשר גם כאילו, א', זה לא היה כזה מזמן יחסית לסרטים אחרים, אבל היצירה של האחים כהן, כשלא נמצאת להם שם פרנסיס מקדורמן, היא לא בדיוק לנשים או על נשים.
אבל אולי זה חלק מהאמירה? טוב, לא ניכנס לכם.
אין שום בעיה עם זה, נגיד.
זאת אומרת, אין שם אמירה, נגיד, על סירוס גברי בסרט הזה?
חד משמעית.
אבל לא חשבתי על זה. כמו יונתן בן ה-14 ראה בדיחות על פאק ובאולינג וזהו, וזה נגמר בזה. ולכן החזרה לסרטים האלה היא עושה את העניין.
זה בהכרח סרטים שאהבתם? או שגם נגיד תניחו על הכף סרטים שהם פחות, נקרא לזה...
בקונצנזוס שלכם. כן.
לא משהו ששנינו לא אהבנו.
דיברת על הנסיכה הקסומה.
כן.
או, יהיה ריב.
יהיה ריב, אבל גם אם נגיד אחד מאיתנו מזמין או מזמינה את השני להצטרף לעולמו או עולמה, זה גם fair enough.
לילך הזמין אותי לראות בפעם הראשונה את מציאות נושכת.
בהחלט כן.
סרט שהוא כמה שנים מעל כאילו הדור שלי, אז אני לא ראיתי אותו, לא, כאילו שמעתי עליו, אבל לא היה לי חשוב.
מציאות נושכת זה המציאות נושכת של הדור שלנו.
בהחלט, ברוכים הבאים לאוריג'ין סטורי שלי. כן, כן, כן. כן, זה סרט שממש קיבלתי כמניואל לאיך
לחיות. איך אמורה להיות, כן.
איך אמור להתנהג אדם בניינטיז? זאת אומרת, מה אמורים להיות הערכים שלו ומה...
מה את אמורה לרצות?
לקחתי את זה.
אם את אמורה לצאת?
מאוד מאוד עמוק.
עם אף אחד.
עם אף אחד. ומה נשאר בחוץ?
מה נשאר ברצפת חדר העריכה? המועדון ארוחת הבוקר.
בהחלט.
מה?
זה היה פרק שרצינו לפתוח איתו.
נו.
שלמעשה הקלטנו אותו 3 פעמים. ומה קרה? פעם אחת לבד, אז... וגילינו שאנחנו לא כך אוהבים אותו.
בעצם.
ואנחנו לא רוצים לבאס את המאזינים ברגע הראשון.
כלומר, בהחלט אהבתי אותו, אבל מה שנשאר ממנו עכשיו זה כאילו אימה.
אימה וסצנה עם קסקסים, כן.
אנחנו מדברים על ממש ראש בתוך החצאית של מולי רינגווד המסכנה.
כן.
כן, לא, והמשחק לא עובר, והסיקוונס ריקוד לא עובר, ופתאום משהו זה הכל קרינץ.
אני עדיין, אם הוא יהיה בטלוויזיה, אני עדיין נצפה בו
כן,
במלואו.
בעיניי זו נוסטלגיה מזויפת. סליחה, לילך, ראיתי שאת עושה ככה.
אתה צודק.
זו נוסטלגיה, כי אין בסרט הזה, זאת אומרת, כשאנחנו מתרפקים על מועדון ארוחת בוקר, אנחנו בעצם מתרפקים על אמריקאים שמתרפקים על מועדון ארוחת בוקר. שלנו לא היה דיטנשן של להגיע ביום שבת לבית ספר ולא היו לנו לוקרים, ובאייטיז בכלל התרבות הזו הייתה נורא נורא זרה לנו. עוד לא הייתה אמריקניזציה על מלא של, של ישראל. אנחנו בזמן הזה היינו עם אסקימו לימון יותר, זאת אומרת, כשהאמריקאים חגיגו את עצמם עם סרטי ג'ון יוז, אנחנו היינו עם בועז דוידזון.
לגמרי, לגמרי, זה להגיד, בא לי מקדונלדס בלי שטעמת המבורגר בחיים שלך.
כי עוד לא היה מקדונלדס נכון? בשנים
אבל
האלה.
אבל מקדייביד היה לתפארת.
היה.
תגידו, רדיו חזק בפנים זה הפייבורית שלי באופן אישי?
אולי עונה 2.
Maybe so, maybe no.
רגע, כמה פרקים יש בעונה?
יהיה לנו 12.
12.
בעונה הזאת. ואנחנו נסיים עם הניצוץ, ואני אומר את זה פה כדי שאחרי זה לא יכול להגיד לי
שאין. וואו, עובדות בשטח.
נשיאור. וכן.
איזה פחד.
אבל הרשימה, אותה רשימה, היא עשרות סרטים, אז כאילו לא חסר.
לא, זה evergreen הדבר הזה. זאת אומרת, אין לזה סוף לסרטים שלקחת בספריית הוידאו ואפשר לנתח עכשיו.
לא, אבל חייב להיות אלמנט של אהבה. זה קצת רומנטי מצידי לומר, אבל אם אנחנו רואים איזה משהו שנשאר איתנו מהסרט, אז
אבל נגיד, הניצוץ זה סרט שהייתי מסתכל עליו בספריית הוידאו של סמי, שלאחר מכן הפכה באמת לענק הוידאו. אני הייתי מסתכל על הקלטת, הייתה מסתכלת עליי, וכל פעם היה, זאת אומרת, רק מלחשוב על הסרט,
מה שיהיה לך מפחיד?
נהיה לי מפחיד, ולא יעזתי לקחת. כמו שנגיד, הושפעתי הרבה יותר מהפוסטר של סיוט ברחוב אלם, מאשר מהסרט עצמו. זאת אומרת, משהו דמיינתי מהפוסטר, כשראיתי את פרדי קרוגר, ולא הרשו לי לקחת את הסרט,
אתה זוכר את הסצנה עם הקרוב ניצנים על הפיצה בסיוט ברחוב אלם?
אני זוכר הכל.
יואו, אני חושבת שלא ישנתי איזה קיץ שלם מהדבר הזה.
אני לא ישנתי 3 חודשים, לדעתי, בדוק.
לי נהייתה חרדה מאוד קשה מ-Q-tips, ממקלות אוזניים, בגלל
יש סיוט ברחוב אלם?
בגלל אלם.
כאילו
יאימה. אנחנו נעשה צעקה. ואנחנו נעשה נושא השמיני, שזה סוג של אימה.
אני כבר רוצה לשמוע הכל. לא, בא לי, כאילו.
אני רוצה לשמוע הכל, אך לא בהכרח לראות הכל. כאילו חלק מהדברים האלה, אני ממש אחד מפחדת אמיתי, כאילו יש אנשים שהולכים ללונה פארק וכזה צורחים בכיף שלהם במתקנים המפחידים, אני צורחת אמיתי ומפחדת אמיתי בסרטי אימה, זה לא בא לי טוב. אבל חלק מהדברים גם נראה לי מפחיד לראות מפחיד. כאילו הוא מרתיע לראות עוד פעם כשיש לך כאלה זיכרונות ילדות. הזכרתי את רדיו חזק, אז אני חושבת שרדיו חזק ו-Dead Poets Society היו שני סרטים שאהבתי אהבה יוקדת, וילחיץ אותי עכשיו לצפות בהם.
מה שיערס לך?
כן, שיערס לי, כי כל כך אהבתי.
זה הרי פגישת מחזור, זה דבר מאוד מאמת.
עם מישל פייפר, שזה כמו Dead Poets Society, רק לא.
זה מעולם. כמו Dead Poets Society,
אבל ככה. היא מתיישבת עם הכיסא הפוך.
וניב מדגים, לא רואים את זה, אבל
אני טוטלי.
ניב יושב איזה, ממש,
תקשיב לי טוב, זה גרם לי להיות משקי תורה הסרט הזה. אפילו לא צוחקת הלוואי והייתי צוחקת.
אתם יכולים גם לוותר פשוט על הסרט ולנתח רק את הקליפ של קוליו.
נכון, גם אפשרות.
אני רואה הרבה מהסרטים עכשיו אחרת כי אני אבא. אז אני רואה את הדברים שהיו מראים לי, ואני אומר, למה הראו לי? איך הראו לי? איך היה אפשר להראות לי? והבת שלי יודעת קטנה, אבל אני לא אראה לה את אני והחבר'ה, כשהיא תהיה בת 10.
ותגיד לה שזה סרט על חברות.
כן, זה היה עידן מופקר, ואנחנו התוצרים שלו.
אבל יש דברים שראיתם עכשיו במסגרת העבודה על הפודקאסט, ואמרתם לעצמכם, אוי ובוי ובוי, כאילו.
בטח, מה הכוונה?
נהרס לי הכל.
נהרס או לא הייתי אמורה לחיות את זה, לראות את זה?
לא הייתי אמורה, נדמה לי שכזה ביססנו שזה משהו ש...
בטח, זה הבסיס.
תראי, גם לנו היה, לא היה לנו מכשיר וידאו, אבל כן היה לנו כבלים לא חוקיים.
בוודאי.
ושם, כאילו, יודעת, נתקלתי במופע הקולנוע של רוקי ב-12 בצהריים, באמצע השבוע, כשההורים שלי היו בעבודה. קרו דברים מוזרים.
את מדברת כאילו אני קלאודיוס לא שודר ב-2 בצהריים בימי שישי בטלוויזיה החינוכית.
כן, אבל ילדים היו פחות פרון לראות אני קלאודיוס מאשר איזה מין סמי פורנוגרפיה.
אמא, מי זה קליגולה?
ביום רביעי ב-12.
הוא איש חשוב?
היה, היה.
המוח שלי רץ למיליון כיוונים ואני גם קצת מקנה בכם. כאילו, נכון? אנחנו קצת מקנים, כאילו, היינו עושים פינת נוסטלגיה.
רעיון טוב, רעיון טוב. כן.
כזה, אז עשה לי לך ויונתן, הקדימו אותנו. ואני חייב לומר שבכלל, א', מאוד נהניתי להקשיב לשני הפרקים, טיים, גם לתובנות שלכם שגרמו לי לחשוב על דברים מחדש, אני והחבר בכלל, כאילו, הניתוח של יונתן לסצנת העלוקות, הפכה אותי.
יונתן ויונתן, וללחמה.
גם לילה.
הבינו מה עובד, הבינו מה עובד בפודקאסט.
פשוט אומרת, בוא.
ולא לילך, גם לך יש הבחנות יפהפיות שם.
תודה רבה.
וגם זה ארוך נהדר.
ממש. זאת אומרת,
ההשקעה ניכרת, לא כמו בפודקאסט הזה שגילי ואני, יאללה!
תעדכו.
כן, תעדכו. שבת.
תעדכי.
כן.
דברו איתנו בעונה השנייה.
אם תרצו אורחים.
כמה רעיונות.
כן, ואם נגיד תרצו לעשות פרק של דאבל דייט, ונגיד בא לכם להטריש, לקחת סרט ולרדת עליו קראטה, אנחנו בפנים.
חד משמעית.
תודה רבה.
ביי.
תודה רבה. You don't have to go with him. I can have backup here in 10 minutes. Well, that's going to be too late. Are you saying you're here with two clients today and they both want to change their name to the same thing? Three, actually, ma'am. גילי, חלומות של אתמול הם.
שלוות נרעדות.
כן, אנחנו כאן על דאבל פרקים של פארגו, פרק 7 ופרק 8. פרק 7, אחד הפרקים הכי טובים בעונה הזו, בסדרה בכלל.
אני חושבת שברשימת פרקי התהילה, שמתישהו מישהו יהיה משועמם מספיק לעשות, פרק 7...
למה את מסתכלת עליי? משועמם מספיק.
פרק 7 הוא חב משמעית, יהיה בהיכל התהילה הזה של פרקים מצטיינים מכל בחינה, זאת אומרת, הוא פשוט היה מופת יצירתי ו... לא יודעת, באמת, דרכי המסירה של הפרק הזה פשוט היו מסחררות.
את רוצה לתקצר אותו מהר?
כן, אחרי שפרק לפני זה העברנו פרק שלם בלי דורותי, שלא ידענו לאן הלכה.
כן.
גילינו שהיא יצאה לאיזשהו מסע, היא מנסה להגיע אל לינדה, אשתו הראשונה של השריף, כן, רוי טילמן, ואנחנו נכנסים איתה למין הרפתקה סלש הזיה, שאנחנו לא בטוחים עד כמה היא אחוזה במציאות, ולמעשה רק בפרק 8, שהוא הפרק האחרון ששודר, אנחנו מגלים שהייתה, כמו שהתחושה שלנו אמרה, הזיה, אבל היא מגיעה לאיזשהו מקלט לנשים שבורחות מעברן אל עתיד טוב יותר.
הן בורחות מאלימות שהופנתה כלפיהן.
אלימות במשפחה. שם לכולן יש שם חדש,
לינדה.
וזה מין תחנת מעבר כזו שבה הן אמורות להשתחרר משדה העבר, לעשות צדק לעצמן ולהבין לאן פניהן מועדות. ושם הסיפור המלא של דורותי מסופר, על פי כללי המקום באמצעות בובות. והסצנה שבה אנחנו מבינות ומבינים את מה היה ומאיזה בית היא מגיעה, ומי הוא בדיוק רוי טילמן, ומהי המשפחה שהוא מקיים שם בחווה אי שם בערבות המושלגות, אני חושבת שזה רגעים טלוויזיונים פשוט, אתה יודע, מצטיינים, אילאיים, נפלאים.
ואני שונא לומר את המילה הזו, אבל מצמררים, כי הייתה לי צמרמורת כשראיתי על הבובה. זה הרי, זה לא סתם בובה. לבובה יש תפקיד מאוד חשוב כשמדברים על ריפוי מטראומה של אלימות או אלימות מינית. נכון? תראה על הבובה, זה כאילו גם לפעמים אפילו בדיחה, תראה על הבובה. אבל פה זה ממש חזק, ואני חושב שכשאנחנו רואים את זה על הבובה, כאילו עם הריחוק והזרה הזו, זה כאילו מקרב, זאת אומרת, זה הופך את זה ליותר ממשי, אם היינו רואים סתם סצנת פלשבק של רוי טילמן מכה את דורותי או נעידין, כמו שקראו לה אז. איכשהו זה יוצר איזושהי אינטראקציה איתנו ועם המחשבות שלנו על היחסים האלה, והייצוג של זה בדמות בובות זו הברקה. אני רוצה להגיד לך על זה משהו קצת חופר, שאני לא מאמין בחלומות בטלוויזיה, גם לא בסופרנוז. זאת אומרת, זה לא משנה לי אם זה קרה במציאות הנרטיבית של הסדרה או במוח של הגיבור.
ברור. זה לא מוריד מחשיבותו של האירוע שראינו עכשיו.
אני נורא לא אוהב, זה רק חלום. לא, הדבר הזה התרחש בתודעה שלו. הרבה מאוד מהתיווך של איך שאנחנו רואים את העולם הזה של פארגו מתבצע על ידי הדמות של דורותי, וככה היא חווה את העולם הזה. זאת אומרת, זה איזשהו פילטר שאנחנו צריכים לעבור דרכו. העובדה שזה כן או לא היה חלום, אפרופו הפנקייקס שהיא נרדמה עליהם, או הכמעט תאונה שהיא עושה כשהיא נרדמת על ההגה, כשברקע יש את השיר I'm your puppet, כן? זאת אומרת, כאילו רמז מטרים לעובדה שזה חלום, ושיהיו שם...
זה שזה לא התרחש במציאות לא מוריד כהוא זה מהעובדה שהדבר התרחש.
כן.
ושהוא חשוב להמשך העלילה. וגם מה שקורה בהמשך זה שדות עוברת בכל זאת איזושהי תאונה, נמצאת בבית החולים. בעצם בית החולים מזעיק את רוי טילמן.
בעלה.
בעלה, והיא נלקחת בחזרה למקום שממנו היא ברחה, וכך אנחנו מגיעים לפרק 8. 8, וגם בפרק 8 דיברת מקודם על האופן המרוחק ולכן כואב יותר שהאלימות מוצגת, וגם בפרק 8, למרות הזרת הטריגר בהתחלה, האלימות שמוצגת מוצגת מאוד לא מפורשת ולא גרפית.
עד שלב מסוים.
עד שלב מסוים, אבל גם אז, אתה יודע, אם זה היה כל סדרה אחרת שהייתה נצלנית קצת יותר, מה שראית, היית רואה הרבה יותר מכוער, הרבה יותר מדמם.
לא רק הסנאפשוטים של תיק משטרתי, את מדברת?
כן, לא רק בסנאפשוטים ולא רק כזה מרחוק ואת הסאונד. אתה יודע, אתה רואה את הבוטקה הזה, את הבקטה הזו, ואתה שומע את הסאונד, זה מזעזע באותה מידה, ואתה לא מוכרח לראות את כל הסנף שכרוך באלימות. וגם את מה שאתה כן רואה בסופו של דבר, את גלגול הגופה של דייניש
גרייבס.
גרייבס, כן. גם מה שאתה כן רואה בסופו של דבר, האימה שהוא מעורר, היא לא נמוכה מאימה שאם היית רואה את זה באקסטרים קלוז-אפ.
כן, דייניש גרייבס שגולגל לתוך פיר שבתוכה יש אי אלו גופות, בוודאי גם זו של לינדה.
כן.
וזה לא מקרי שהיא מצאה את המכתב מתחת לתחנת רוח, כשגם גופתה של לינדה נמצאת פחות או יותר מתחת לתחנת רוח.
כן, זה בית הקברות האלטרנטיבי של משפחת טילמן נמצא שם.
מנוחה נכונה. עוד משהו בעיניי מעניין בהקשר של פרק 7, זה היה הפרק הכי לינדלובי שראיתי בפארגו בכלל.
דיימון לינדלוב כזה.
זאת אומרת, הרבה יותר משהו התמסר עם היצירה של האחים כהן, ויש שם התמסרות עם, עם היצירה שלהם. כל פעם יש, זה, יש איזה רפרור, יש סצנה, יש משפט שנאמר מתוך איזשהו סרט כהני. אנחנו לא thread reddit, כאילו אפשר למצוא את זה באינטרנט. אני הרגשתי שזה מאוד מאוד מושפע מדיימון לינדלוב, במיוחד מהנותרים. כל הסצנה במחנה הזה הייתה לי מאוד, עוד מאוד הנותרים, וגם הקו הזה שלא ברור אם זו, אם זו מציאות או דמיון, או שזה לא משנה.
כן.
קו התפר הזה שבין מציאות לדמיון להזיה.
וגם, אתה יודע, תחושת זרם תת-קרקעי של עצב מאוד מאוד גדול שעובר שם לאורך כל הפרק הזה, ואיזה ניסיון לתקן, אבל אתה יודע שיש משהו שלא התקון, גם היה מאוד מאוד יפה.
הפרק השמיני שהגיע אחריו, משום מה קוראים לו בלנקט, סמיכה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא משום מה, כי היא כל הזמן מושכת את הסמיכה ונמצאת מתחת לסמיכה. זה כאילו מה שמגונן עליה, אני לא יודע, שם היא מסתירה את הנשק שהיא מאלתרת לעצמה, ואיתו היא מתכננת לתקוף את רוי או את גיידר, שלדעתי הקיץ עליו הקץ, נכון?
לדעתי אנחנו עוד שנייה נראה, ניפרד לשלום מגייטור, אבל דיברנו מקודם על הסצנה הזאת של האימות, עם התרגיל שבסופו של דבר מוביל למותו של דייניש גרייבס, עם שלושת הרוי טילמנים החדשים.
זה רגע שהוא כל כך חזק, כי נפתח הפרק, ואתה לא ברור לך למה הם כולם משנים את השם, או לאיזה שם הם משנים אותו.
נכון.
ואנחנו רק רואים שאלה אנשים שדייניש גרייבס יש לו את שטר החוב שלהם.
כן.
לאורך כל הסדרה יש עיסוק בחוב.
ופדיון של חוב. מתי סיימת לשלם את חובך?
ואיך אתה פודה אותו? ויש המון המון דרכים לפדות את החוב.
נכון.
וככה האנשים האלה פודים את החוב הזה, הם מתחזים לרוי טילמן, מתלבשים כמו, מדברים כמו. לי זה טיפה הזכיר את סצנת האימוד בחירות מתוך אחי, איפה אתה? את זוכרת שהדמות של אולי הנטר היא מאורסת למישהו שמגלים שהוא חבר בקוקלוקס קלן. Mm-hmm. ואז זה עולה באימות הבחירות וזה מבייש אותו, בגלל זה הוא מפסיד את הבחירות. עכשיו זה לא בדיוק פה אחד לאחד, אבל כן קורה פה משהו שמאוד מלעיג ומגחיך את רוי טילמן, גם בעיני האנשים שאמורים להצביע לו. זאת אומרת, אפילו, את רואה את איך שהוא אומר שלום למנהלת האימות, והוא בטוח שזה בכיס שלו.
כן.
ואז קורה משהו שהוא לא דמיין.
כן.
דייניש גרייבס הוא אדם שהחוזקה שלו היא לא נמצאת במקום שבו נמצאת החוזקה של רוי טילמן. אנחנו רואים גם כמה הוא ילד קטן, שוב, או ילד מגודל.
אבל אתה יודע, לצד זה, הרי כל הזמן אנחנו, הדמות של רוי טילמן, היא כל הזמן מרפררת בין שני הקצוות האלה. האם הוא קריקטורה נלעגת ועלובה, או שהוא פני הרוע המוחלט?
אדם לא יכול להיות גם וגם?
אז מסתבר שהוא יכול להיות גם וגם, ובפרק הזה זה ברור שגם נדין, שיודע דבר או שניים על האיש שהיא ברחה ממנו, גם היא מגלה באותו פרק שהמפלצתיות שלו עומדת במקומות שאפילו היא לא חשבה עליהם. ואנחנו מבינים שהקלישאה הזאת, הקאובוי האלים הזה, הקריקטורה, האיש הבאמת די מגוחך הזה, הילד הקטן,
שחי איזה אתוס אמריקאי מדומיין לגמרי,
הוא גם מפלץ המפלצים, הוא באמת הקצה הקיצוני ביותר של רוע אפשרי.
דעתי זה לא מקרי שהייצוג הזה מתקיים בשנת 2019, כרונולוגית בסדרה, ערב לפני בחירות 2020 בארצות הברית.
ולא מקרי שערב בחירות הבאות בארצות הברית אנחנו רואים את התוצר הזה על המסך עכשיו.
והנה לפנייך אדם שהוא מצד אחד קריקטורה מוחלטת, ומצד שני רוע מוחלט. זאת אומרת, והעובדה, אחד לא סותר את השני. הוא יכול להיות גם דבר נלעג וקרקע פוריה לאין ספור בדיחות ובוז, ומצד אחר, אני רועד מפחד, מפני היום שבו הוא יחזור לשלטון.
האם אתה יכול להעלות בדעתך דוגמאות נוספות ממקומות אחרים שיש בהם אנשים שהם קריקטורות מצד אחד, שהם גם אולי הרוע העצום, המוחלט?
אני יכול להגיד לך על משהו שקצת ביאס אותי.
תמיד.
זאת אומרת, בפרק הזה, אני חושב שהסצנה של כשעצמה הייתה משוחקת נהדר, כן? Mm-hmm. אבל שבה אינדירה תופסת על חם
את לארס,
בוגד בה, mm-hmm. הייתה קצת מיותרת, לפחות לפי הנרטיב של הדמות הזו. זאת אומרת, היא עוברת איזושהי התפתחות מתחילת הסדרה, נכון? Mm-hmm. התפתחות והתפקחות. Mm-hmm. התפקחות מאשליית הנישואים שלה, התפקחות מאיך היא תיפטר מהחוב הזה, התפקחות לגבי מי בנות הברית שלה, בני ובנות הברית שלה בחייה. ציפיתי, לפי איך שהדמות נבנתה, שכבר אחרי הנאום הקודם שלו על I need a wife, היא תארוז את חפצה ותזרוק אותה מעבר
לדבר. To the left, to the left, מה שנקרא. אבל אתה יודע, זה דווקא מאוד אמריקאי לתת לה את הצידוק האולטימטיבי של אי נאמנות בחיי הנישואים כדי שהיא תחפף אותו. וזה באמת קצת צדקני ומיותר היה.
בעיניי זו גם אמירה על אנשים שמתכחשים למציאות.
כן.
עד שהיא נוגחת בהם? זאת אומרת, זה שהיא ממנה אותו...
עד שהיא פוגשת אותם חשופת חזה בארון שלהם.
כנראה.
Did you know there was a college Christmas party tonight? NFI, me and you, not fucking invited. You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Hey, that is so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you.
I love you.
All right, cheers, Ollie.
הסיבוב המהיר שלנו לא יהיה בדיוק מהיר, כי אנחנו נקדיש לא מעט זמן לסולטברן, סרטה החדש של אמרלד פנל. תגידי שוב את
ה... איזמרגד שומר.
כן. אתמול כשראיתי את הרעיונות, אז הבנתי שאומרים את זה ב...
פנל.
כן, כזה. חלק ממאזיננו מכירים אותה בזכות סרטה הקודם, צעירה מבטיחה.
ומי שלא מומלץ ללכת לעשות שיעורים, כי סרט וואו, 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 וואו.
וחלק מכירים אותה בזכות גילום דמותה של קמילה, בעונות השלישית והרביעית של הכתר. עשתה את זה נהדר. ובעיניי מדובר באחד, אחת, הכוחות הכי מעניינים בקולנוע העכשווי.
היא פשוט motherfucker, כאילו, נכון? היא, המוח שלה עובד לכיוונים שאנחנו לא...
אז ישב פה לפני שבוע משה רוזנטל ואמר שהסרט הזה כמעט נכנס לרשימה שלו, מה שגרם לי לעוץ ולרוץ לראות את הסרט.
באמזון, כן.
כן, אחרי לא מעט אזהרות. שכתבו לי כל מיני חברים, ראיתי 10 דקות של סולטברן, מה זה אחרה הזה, נשברתי באמצע, איזה גרוע. בינתיים מה שקרה זה שהסרט הפך לתופעת טיק טוק, בכל מיני רבדים. קודם כל יש את ז'אנר הריאקשן שוטס, זאת אומרת שאנשים מצלמים את עצמם, רואים את סולטברן, ואיך כאילו הם מכסים את עיניהם, או נגאלים, או מזדעזעים. ויש את ז'אנר להעלות קליפים מתוך הסרט, כי הוא מאוד מאוד טיק טוק, זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד...
אני חושבת שזה מכוון מן הסתם, לא?
אז הביקורת שהסרט מקבל הוא שזה מכוון בצורה נצלנית. אני לא יודע, בעיניי זה, אני לא יודע אם זה מכוון. זה עובד נורא טוב משום נראה לי שהמוח הוויזואלי של אמרלד פנל עובד טוב עם הפלטפורמה הזו. זאת אומרת, היא חושבת בסאונד בייטים, היא חושבת בסצנות, במיזן סצנות, בפריימים נורא נורא מרהיבים. את יודעת, זה כמו להגיד שווס אנדרסון תכנן את האסתטיקה שלו כדי ש-25 שנה אחרי שיצא הסרטו הראשון, יגיע טיק טוק והוא יהפך לגיבור שם.
בכלל לא מוריד בעיניי מהיכולות שלה, אם היא בנתה את הסרט כמשהו שאולי התכתב עם המדיום הזה, ובעיניי זה מרהיב גם הצורה שבה היא עשתה את זה, כי הוא באמת נורא נטוע בזמן שלו, ונורא נטוע בשפה ויזואלית שקשורה לזמן הזה. ועכשיו בוא נספר על מה הסרט.
אז הסרט מתחיל בשנת 2006, mm-hmm. במכללת אוקספורד, ודאי שמעת עליה.
מוסד קטן, כן. ואולי שמעת באמת.
באנגליה הגיבור שלנו הוא אוליבר, מגלם אותו ברי קיוגן, שמי שזוכר את הרוחות של אינשרין, הוא משחק שם את אחת הדמויות הכי נוגעות ללב שראיתי בשנים האחרונות בקולנוע.
וגם פה הוא די נוגע ללב, כי הוא מין על מלגה כזה, בחור שמגיע מבית לא טוב, עם דל מאוד באמצעים, בחברה שהיא מתפקעת מ...
מה זה דל באמצעים? הוא גיבור השיר של החברים שנטה שם מהאלבום הראשון, נכון?
כן, הוא מסכני כזה, כן, הוא...
אבא מחור, אמא בזנות, כולם כאילו, הכל שבור מסביבו.
נכון, והוא באמת מבריק מאוד ורוצה מאוד, כאילו קולטים עליו שהוא רוצה הרבה דברים. הוא מוסלל חברתית להיות החבר של הווירד השני.
שקלט את מי זה?
לא.
ממשפחת טרגריאן, מבית הדרקון.
לא קלטתי.
זה אייגון, שטום העין.
לא קלטתי, ואני אפילו אין לי דמותו בראש כרגע, אבל אוקיי.
דמייני אותו עם כזה שיער בלונדיני חליסי סטייל.
אוקיי. הוא איכשהו מצליח להתחבר עם הקצה האריסטוקרטי הקיצוני של הסטודנטים במכללה.
הוא ג'ייקוב אלרדי המוכר מאופוריה, הוא מפרסיליה, הסרט החדש על פרסיליה פרסלי.
פיליק? הוא באמת בן אצולה, יפה, עשיר, מוצלח, מלא בביטחון.
פירסינג בגבה.
הוא כאילו חתיך כזה, יש לו מהאנשים האלה שהולכים ואתה רואה את החשבון נאמנות שיש להם באופן שבו הם זוקפים את גבם.
אבל זה לא רק, יכולים להיות אנשים עם חשבון נאמנות ושהם כאלה מתבודדים אקסצנטרים, אבל
לא
ממנו,
הוא.
ממנו זולגת קריזמה וכולם כרוכים אחריו.
נכון, וגם חבר שלנו אוליבר נהיה כרוך אחריו כוכבית לכאורה. הם מתיידדים, הופכים לחברים, והוא מוזמן לבלות את הקיץ בביתו אחוזתו, יש לומר, אחוזתם המשפחתית של בני משפחתו, הנקראת סולטברן.
כן, שזה קו הלילה שכבר ראינו בסרטים וסדרות, השיר שפותח את דלת ביתו לחברו הניח, אולי...
אך המבריק.
כן.
יש פה המון דרישות שלום מהרבה סרטים, גם מהזמן האחרון, ובואו נמנה אותם כי אנחנו אוהבים. הכישרון של מר ריפלי, שם.
כן. בכלל, פטרישה הייסמית והדמות של ריפלי היא מאוד מאוד חזקה בתוך הדמות של אוליבר.
פרזיטים, לחלוטין זיהינו שם קווי עלילה פרזיטיים.
הכתר, גם משום שיש את אמרלד פנל, וגם משום שהמשפחה של פיליקס, הם ממש קרובים דרגה ראשונה של ווינזור.
עכשיו, זה באמת סוגי עושר וסוגי מעמד שאנחנו לא מכירים, ולא מכירים בחברות שהן לא עד כדי כך מעמדיות כמו החברה הבריטית, ואתה מסתכל...
יש חברה יותר מעמדית מהחברה הבריטית, אולי ההודית והקסטות, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, מי יותר אוהב, לדעתי אפילו שאלתי אותך את זה פעם, אבל אני לא יכול להתאפק מלשאול אותה שוב. האם הבריטים אוהבים מעמדות יותר משהצרפתים אוהבים את גיל ההסכמה?
אני חושבת שזו תחרות קשה.
אין יצירה בריטית שאין בה מעמדות.
כי זה עדיין נוכח עד כדי כך בתוך היום-יום של בריטים. וההיפוך שנעשה שם בתוך המעשה האפל שנעשה שם בתוך סולטברן, הוא כל כך קשור באמת למעמדות מצד אחד, לדשים מתרבות הפופ, דרך סרטים, דרך מוזיקה, דרך תנועה אפילו, הפסקול, כל מיני דברים שכבר ראינו בעבר, אבל איכשהו מתלכדים לתוך הסרט הזה.
א', אני מבין למה אנשים סולדים ממנו. זאת אומרת, אני, ליבי אינו רק מאמפתיה למי שקיבל את הסרט אחרי 10 דקות. בינתיים נגיד שהסרט...
לא, 10 דקות זה לא פייר. צריך למשוך את ה-45 דקות, ואז להחליט אם אתה בפנים או לא בפנים.
ואני לגמרי
הייתי בפנים. ואני לא בחינם אומרת בפנים או לא בפנים, זו לא בחירה אקראית של מילים.
אני הייתי מאוד בפנים, נסחפתי אחרי הסרט, נסחפתי אחרי החזון האסתטי שלה, לא הפריע לי שהעלילה הדהדה המון המון דברים שהכרתי משום שהם התלכדו למשהו מקורי בסוף. זאת אומרת, ראינו כמו זה, אבל לא ראינו את זה, או להפך. זאת אומרת, ראינו את זה, אבל לא ראינו כמו זה. באמת בסוף יש שם משהו שהוא מאוד מיוחד, כמו שגם, נגיד, צעירה מבטיחה היה מיני בריד של המון המון ז'אנרים וסרטים שכבר ראינו, והרבה מאוד ציטוטים.
וגם פה יש את אותה תפנית מפלצתית שקורית בסופו של דבר ומשאירה אותך שמות לסת.
כן, כי ראיתי את זה בא מקילומטרים. באמת.
כן?
כן, זה לא הפתיע אותי, ועדיין נהניתי כשזה קרה.
אני לא יודעת להגיד אם ראיתי או לא.
אני אגיד לך אחר כך בדיוק מתי הבנתי שזה קורה, אבל בכל מקרה זה מרהיב, ומשה רוזנטל קרא לזה רכבת הרים, ואני לגמרי מצטרף אליו. אני חושב שאפילו מי שמעניין אותו לדעת מה קורה בתרבות הפופ היום, או מה אוהבים הצעירים, או מה נחשב לטיק טוקי, אז כדאי לו אפילו לא לראות את כל הסרט, למרות שחבל, כי באמת יש המון המון תהפכות גם במערכה האחרונה.
לראות ממש את כל הסרט, לחלוטין כן.
וזה גם נותן לך איזשהו מושג לגבי הדור של היום, ואת יודעת, סחטן עליה שהצליחה בסרטה השני ליצור גם כזה דיבור וסרט שהוא כל כך מקטב.
אם בסרטה הראשון היא הצליחה באמת לשמוט לסטות לאולמות קולנוע מלאים על כל יושביהם, אז כנראה שזה, אתה יודע, היה מתבקש.
באותו רעיון שראיתי שקוראים לה פנל,
פנל.
לא, פנל, אני אומר את זה כאילו בלאג, אבל יאללה, מי אני בכלל? היא כאילו האדירה פה. אתה מבין שזה לא סתם פרובוקציה מכוונת, יש לה אמירה בתור אומנית, והיא מדברת על היחסים שלה ושל הסרט מול הצופים, ואיך הם מגיבים לכל מיני פתיונות שהיא מציבה להם על המסך, ומה היא רוצה מהם, ואיך היא רוצה שהם יגיבו, ואיך הם יגיבו בסוף, ויחסי משיכה דחייה, וגם העניין הזה של גואל, ממה אנחנו באמת נגלים, וממה אנחנו אוהבים להגיד, אוי, איכס מגיל, אל תראה לי את זה, אבל בחרכים הקטנים שבין האצבעות שעוצמות את העיניים, אנחנו בעצם מסתכלים ולא יכולים לחכות ולבקש עוד מזה. זה בעיניי המהות של הסרט.
מעולה. בוא נדבר על טלוויזיה קצת.
יאללה.
אתה זוכר, אתה זוכר שאמרתי לך, בוא נה, את חייב לראות את ויג'יל, זה כאילו טלוויזיה כמו של פעם, אבל עשוי מעולה.
כן.
מה חשבת על זה?
שלא ראיתי, כאילו לא, ראיתי דברים אחרים, תכף אני אספר לך. לא, אני אראה, כי אמרת עונה שנייה, ולא סיימתי את הראשונה, את יודעת למה?
למה?
כי זה היה כזה כמו טלוויזיה של פעם. אבל את אומרת לראות, נכון?
אני אומרת לראות, כי אם כבר לראות טלוויזיה של פעם, שתהיה ככה טובה.
כן.
זה מין תמיד עלילות סגורות כאלה של חקירה בתוך הצבא.
במצולות.
במצולות, חקירה במצולות, כי העונה הראשונה הייתה באמת בתוך חקירת רצח בתוך צוללת.
עזבתי אותה בפרק הרביעי. את יודעת מה זה אומר כאילו עליי שאני אצטרך, שאני עוזב סדרה בפרק רביעי מתוך שישה? זה לא קורה.
באמת? אז למה זה קרה?
לא עניין אותי לדעת מה קרה שם.
אוקיי, ואני מקבלת אך בזה בליבי.
בסדר.
בעונה הזו.
איזה כיף.
בעונה הזו, סורן ג'יימס, החוקרת, ניגשת לחקור, ניגשת, גשי לחקור. ניגשת לחקור תאונה שהייתה עם...
חיקוי מדהים זה היה, אני רק רוצה להגיד.
תודה.
אני לא יודע אם בשלה השעה להשמיע אותו פה, או שעוד לא בשלה השעה, אבל יפה שהוא הגיע.
אנחנו נוסעים בכוכבית ויום יבוא ונחזור לזה. אבל היא ניגשת לחקור תאונה שהייתה בכלי טייס, מה שנקרא כתבאמים,
כן.
שפונים נגד מפעיליהם ומחסלים, נוצרת שם איזושהי תאונה מבצעית שצריך לחקור אותה כי מישהו השתלט עליהם והפעיל אותה מרחוק, אבל מי, מי, מי?
יו, זה גם העלילה של העונה החדשה של ג'ק ריצ'ר.
באמת?
או ריצ'ר, כן. בול זה. בול כזה.
מעניין מאוד.
רק שם זה עם טילים, לא עם כתבאמים.
אז תשמע, זה כאילו נורא כזה חם כרגע, ומעניין, אף על פי שחלק מהסדרה מתנהלת באיזה ממלכה מזרח תיכונית בדיונית, בשם וודיאן.
איך, וודיאלן?
וודיאן, וודיאן, אני לא זוכרת, שהיא כזה מין, לא יכולנו להגיד ערב הסעודית, אבל ממש התחשק לנו, אז זה הכל נראה ומתנהג כמו ערב הסעודית.
רצינו להגיד ערב הסעודית, אבל אנחנו חומדים גם את הצופים משם.
כן, אנחנו כאילו קשורים איתו, אנחנו לא יכולים. אז זה מאוד מעניין בעיניי, גם הצורה שבה זה נעשה, המקצוענות שבה זה נעשה, זה שאין לך רגע אחד כזה שאתה לא באקשן כזה מטורף, אני בעד.
טוב, בסדר, שכנעת, רוצה, שאת מה לא היה לנו מזמן?
מה?
תרצו, תראו.
תן לי לנחש שזה קורה בנטפליקס.
דווקא שם.
דווקא שם, מכל המקומות.
מי היה מאמין? האחים שמש, The Brother Sun, סדרה חדשה.
האחים שמש, כמו שהעירה לילך מקודם, נשמע כמו שם של קבבייה חדשה.
מה זה כמו שם של קבבייה חדשה? יש שווארמה שמש, זה לא כמו. כאילו מוסד.
אז כן.
ברמת גן, שני סניפים. אחד בז'בוטינסקי, אחד ליד הבורסה.
אז זה כאילו סדרה על השווארמיה?
לא ולא. זו סדרה של ברד פלצ'וק, שהוא גם השותף, לא יודע אם בדימוס, אבל כאילו כזה מחבורת ריין מרפי. עשה איתו כמעט את כל הסדרות. וגם הוא מר פלטרו, הוא נשוי לגבינת. כרגע. כן, אז לכן גם היו איתו הרבה מאוד רעיונות בסוף השבוע האחרון. זו סדרה שמתרחשת חלקה בטייפי שבטיוואן, חלקה בלוס אנג'לס. זה על שני אחים שהם נצר למשפחת מאפיה טיוואנית מאוד מפוארת. בשביל להגן עליהם, הפרידו ביניהם כשהם היו ילדים קטנים. האמא זו משליהו מהכל בכל מקום בבת אחת, מסרטי האוסקרים שפחות נזכור. נאמר זאת ככה.
הכל בכל מקום בבת אחת וחבל שכך.
היית צריך לפזר קצת.
אפשר קצת עכשיו וקצת במקום אחר.
כן, וקצת לפני. כן. לא אכפת לנו. בסדר, את יודעת, זה חצי שלב מסוים, האח, אחרי שניסיון התנגשות באב, האח מטייפי, מגיע ללוס אנג'לס, ושם הוא גם לומד את סגנון החיים האמריקאי, וגם מגלה ש...
זה כאילו מגלה את אמריקה רק מזה?
שנייה, חכי.
ממזרח אסיה?
והוא מגלה שהאחיו חולם להיות מאלתר, הוא לומד אימפרוב. רוצח עם מאפיה, סדנת אימפרוביזציה, מישהו אמר ברי.
כן, אני, זה מתחיל להישמע לי מאוד מוכר.
אז כן, זה בין מגלה את אמריקה לברי, רק את יודעת, עם ארומת ריין מרפי כזו מלמעלה, של בינוניות, של לשה את הכל. אז מצד אחד זה כאילו... את רואה את הכל מקילומטרים, מצד שני זה לא בלתי מהנה, זאת אומרת, זה כזה, את יכולה לעשות דברים בזמן שזה על המסך, לקשוט בצל, לשחק
קפל כביסה,
לשחק גלגה, כל מיני דברים, וזה כאילו ממשיך, ואת לא באמת מפספסת חלק מהעלילה. ואז לפעמים זה מעניין, לפעמים פחות מעניין, תרצי, תראי.
אוקיי, אתה יודע, כאילו, התרצו תראו הכי נבזיים שיש, זה האלה שהם לא דוברי אנגלית, שאתה מחויב לקשב מלא, ואתה אומר, אתה חייך נפלתי בפח הזה של הסדרה הנורווגית הזאת.
לא, אם זו סדרה נורווגית ואינה מופתית,
זה לא לראות, כן.
ביי ביי ברדי.
ממש.
אפרופו ביי ביי, שבוע הבא אני לא אהיה פה.
נכון, אבל בתאל תהיה פה.
וגם בשבוע שלאחר מכן.
נכון.
וגם אז היא תהיה, נכון?
נכון.
אז תהנו לכן שתכן.
תהנה לך אתה.
אני אנסה. זה יהיה לא פשוט, אבל יש לי מלא ימי חופש לבזבז, כאילו, אחרת הם ירדו לטמיון. אז מישהו חייב לנסוע פה לאירופה ולעשות הסברה גם שם.
נכון.